הם הנפשות היקרות לנו בעולם. אבל איך מתקשרים איתם? איך מגדלים ילד שמרגיש אהוב? איך מצמיחים ילד אופטימי? איך מייצרים בבית אווירה של משמעת וסמכות הורית והצבת גבולות? איך מגביעים להם את הרף? ובעיקר, איך מטמיעים בהם את המסר היהודי שילווה אותם לשנים רבות? כל השאלות שהורים מתחבטים בהם יום ולילה, וניסינו למצוא להם תשובות. עידן השוקולד, ספר חדש על חינוך, תקשורת חיובית במשפחה והנאה לשיתוף פעולה בכיף, המשך מרב המחר של שנה שעברה, 14 כוסות תה בשבוע. המהדורה הראשונה כבר נגמרה ועכשיו הודפסה המהדורה השנייה. אני מזמין אתכם גם באתר שתוכלו לראות עכשיו על המסך, שניאור-אשכנזי.com, שניאור-אשכנזי.com, וגם בחנויות הספרים המובחרות, עידן השוקולד, חינוך ותקשורת חיובית במשפחה, בעידן הייחודי שלנו. שלום שלום, ערב טוב לכולם, יישר כוח. פיליפ זמלווייז היה יהודי כזה לפני 200 שנה, אחד מהאנשים ששינו את העולם, שכולנו חייבים לו תודה על הבריאות שיש לנו ממש באופן ממשי, הציל חיים של מאות ואלפים ורבבות של נשים ובעצם בדיעבד לכולנו. הוא היה רופא הונגרי לפני בערך 200 שנה, עבד כרופא נשים בבית חולים בווינה, בהונגריה, והייתה אז בעיה מאוד מאוד קשה שלא ידעו איך להתגבר עליה. נשים היו מתות אחרי הלידה, הייתה אז מחלה שנקרא קדחת הלידה, נשים היו יולדות, הכל היה בסדר, אבל אחר כך ביום יומיים הראשונים אחרי הלידה, הן היו חוטפות איזשהו זיהום, ופשוט מתות אחת אחרי השנייה. יולדות ילדים יתומים. הולכות לבית רפואה, משאירות ילד ומשאירות אלמן עם תינוק קטן. ולא ידעו איך להתגבר על זה, וזו הייתה תעלומה, מה קרה, תהליך הלידה היה תקין, ופתאום חצי יום אחר כך, אסון כזה, והיולדת מתה. הוא היה רופא צעיר, והוא התחיל לחשוב ולחשוב, הוא אמר, חייבת להיות פה איזושהי סיבה, והוא שם לב לדבר מאוד מעניין, שזה קורה רק בחלק מהמחלקות. בחלק מהמחלקות הן מתות, בחלק מהמחלקות הן לא מתות. הוא אמר, יש פה משהו מסתורי, הוא חייב להבין את העניין, ודברים שהיום נראים לנו פשוטים, אז היו מהפכה. הוא שם לב שבאותה מחלקה ששם אחוזי התמותה היו גבוהים, הסטודנטים שהיו מטפלות בנשים אחרי הלידה, בבוקר הם היו מטפלים בגופות, באנשים שהלכו לו עלינו מן העולם, היו מטפלים בהם ליתוחים וכל מיני דברים, ואחר כך הולכות לטפל ביולדות במחלקת נשים. עלה בדעתו שאולי הם מעבירים חיידקים. הם מקבלים מהגופות חיידקים ומעבירים את זה הלאה. הוא התחיל לחשוב שאם כך צריך לחייב את הסטודנטים, לפני שהם מתחילים לטפל ביולדות, לחטא את הידיים. לשטוף את הידיים במים, בסבון, בחומר מחטא, לנקות אותם, לייצר סטריליות. והוא חייב את הסטודנטים שעבדו אצלו במחלקה, הוא חייב לעשות את זה. לפני שמתחילים לעבוד, לשטוף את הידיים מאיפה שהם באים. והוא מיד ראה שאצלו אחוזי התמותה ירדו לאפס. אז הוא התחיל לדבר על זה. הוא אסף את הרופאים הווינאים והרופאים ההונגרים, והתחיל לצעוק לחייב את הסטודנטים, או כל רופא, לפני שהוא נכנס למחלקה, לחטא את הידיים. ולהגו לו. היה אז משפט שאמרו, רופא הוא ג'נטלמן, וג'נטלמן הידיים שלו נקיות. ולא נתנו. והוא צעק וצרח, הוא אמר, תראו, אצלי אחוזי התמותה יורדים, ואצלכם נשים מתות אחת אחרי השנייה, וכל יום אסון חדש, וכמה אסונות חדשים. ולהגו לו וצחקו לו, והוא רצה לדבר ולהרצות ולכתוב, ולא נתנו לו, דיכאו אותו. והוא כנראה היה מורכב מבחינה נפשית, והוא התמוטט, ועבר התמוטטות עצבים, והושפז בבית חולים פסיכיאטרי, ושם עיקו אותו, כמו שהיה סדר באותם ימים, והוא מת בבית החולים, עם הידע הזה שהוא צבר, ובינתיים נשים מתות במקביל, ולקח עוד שנה, עוד שנתיים, עוד כמה שנים, עד שהתובנה שלו חלחלה, ובעצם הוא היום אחד המייסדים של כל תורת האפידמיולוגיה, חקר החיידקים, הסטריליות, ההתנקות מחיידקים, זה הכל רשום על שמו. אבל הוא כבר לא נהנה מזה. הוא כבר היה בעצמו טרגדיה שלא היה יכול ליהנות עם מה שקרה, והכל למה. ולזה אנחנו רוצים להקדיש היום את השיעור. בגלל הקושי להתמודד עם דעה שונה. הקושי שהיה לרופאים שעבדו שם במחלקה, לקבל דעה שהם לא רגילים, לקבל השקפה שהם לא רגילים, ומתוך זה גרמו לו התמוטטות, גרמו לנשים במחלקה שלהם למות אחד אחרי השני, הכל בגלל שאני לא יכול לחלוק את המרחב שלי עם מישהו אחר. אני לא יכול להשתנות, אני לא יכול להתרגל, אני לא יכול לשבור את ההרגל שלי ואת המחשבה שלי. ומה שאנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור... מה? אז מה שאנחנו רוצים להקדיש היום את השיעור, ואנחנו נראה שזה ל"ג בעומר, וזאת פרשת בחוקותיי, וזאת התקללות הספירות שאנחנו מדברים עליה כל ערב, חסד שבגבורה, גבורה שבחסד, מדברים על התקללות הספירות. הסוד של כל הימים האלה זה לנסות להוביל אותנו למקום כזה שבו אדם מסוגל לחיות עם דעה אחרת. בו אדם מבין שעמדה אחרת במשפחה, עם האישה, עם הילדים, עם החברים בעבודה, חברים בבית הכנסת, בכל מקום, דעה אחרת לא מאיימת עליך, לא אומרת שאתה טועה, אלא רק אומרת שיש עוד גישה. הגישה שלך היא גישה נכונה, אבל היא רק גישה אחת. ויש גישות אחרות, והאמת נמצאת בריבוי ולא ביחידנות. האמת נמצאת דווקא במגוון הדעות ולא בדעה האחת והיחידה. זה הנקודה של השיעור שאנחנו רוצים היום להוכיח אותה מכמה מקומות, וזו מהפכה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות בראש. ראיתי לא מזמן מחקר שהצוותים בחברות הכי מועילות בעולם, החברות הכי אפקטיביות בעולם, זה לא המקומות שיש בהם את האנשים הכי מוכשרים, לא הכישרונות, להפך לפעמים. מה שקובע את גורל החברה זה לא הכישרונות שעובדים בה, היכולת של אנשים לעבוד בצוות. יש אנשים שיודעים לעבוד בטים, יש אנשים שלא יודעים לעבוד בטים. יש אנשים שיודעים לפנות מקום לדעה אחרת, לא מאוימים מדעה אחרת, ויש אנשים שיוצאים למאבק כנגד דעה אחרת, כי הם קנאים לעמדה שלהם. ואנחנו נראה שזה הייתה הבעיה של תלמידי רבי עקיבא, זה היה האסון הנורא, וזאת החגיגה בל"ג בעומר. שרשב"י עבר איזשהו מהפך, כמו שהגמרא מספרת. הוא התחיל כמו תלמיד של רבי עקיבא, עם קנאות לעמדה שלו, קנאות קיצונית, ועבר מהפך בשנה ה-13 במערה, שהוא הבין בסימן משמיים, שהדרך שלך היא הנכונה, אבל היא רק דרך אחת. היא נכונה בשבילך, לאו דווקא שהיא נכונה לאחרים. יכול להיות שלאחרים מתאימה דווקא דרך אחרת. וזה מהפכה ותרגיל שאנחנו צריכים לעבור בראש, ללמוד איך לפנות מקום לדעות אחרות, להכיל דעות אחרות, ולא רק לסבול אותם, אלא להיבנות אחד מהשני. להקשיב, לעבוד בתים, לעבוד בצוות, בתוך הבית, מחוץ לבית, ומתוך מגוון הדעות ליצור את האמת המושלמת, את האמת המרובה, שנוצרת דווקא מתוך מגוון הדעות. נתחיל אבל עם דבר מאוד יפה, לא דיברנו על זה אף פעם, זה בשבילי על כל פנים זה היה חידוש של השנה, ונראה עד כמה זה מובנה. פיליפ זמלוויז, תבדוק, תכתוב בוויקיפדיה, תראה, מלא. הוא היה רופא יהודי, לא זוכר אם הזכרתי שהוא היה יהודי, הוא היה רופא יהודי הונגרי. פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, פרשת הברכות, כולם קוראים לה פרשת הקללות, אבל האמת היא שהיא דווקא פרשת הברכות, כי כמו שדיברנו בפעם הקודמת, למה כולם קוראים לפרשה הזאת פרשת הקללות? כי הקללות יותר בולטות. בבחינת נפח, יש 49 קללות, זה המון קללות, ברכות אין הרבה. אבל האמת היא, כמו שהזכרנו בשנה שעברה, אם אתה מסתכל יותר טוב בפנים, ברכות יש יותר מקללות. כי הברכות מתחילות באלף, אם בחוקותיי תלכו, ומסתיימות בתף. והולך אתכם קוממיות. הקדוש ברוך הוא רומז שבברכות יש הכל. אם בחוקותיי תלך, ומי שילך בברכותיו, מי שילך בדרכיו, הוא מבטיח לו הכל. הוא לא מפרט הכל, אבל הוא אומר יותר ממה שאמרתי כתוב כאן. לעומת זאת בכללות, מה שכתוב זה מה שיש, יותר מזה אין. ואילו בברכות יש יותר ממה שכתוב, כי זה מאלף עטף. לכן הפרשה הזאת היא באמת פרשת הברכות, והיא לא פרשת הכללות. והאמת היא שזה ברכות, כי כמו שדיברנו כמה פעמים, גם הכללות הן בסופו של דבר ברכות. כשאבא מעניש, גם עונש שלא נדע כמובן, אבל אצל האבא גם עונש הוא הרי ברכה, אבא לא מעניש בשביל להעניש, גם העונש הוא בכוונה להיטיב, אז באמת זאת פרשת הברכות. עכשיו מכל הברכות שהתורה מבטיחה, יש פה את כל סוגי הברכות, בריאות ופרנסה ושפע ושלום בארץ וביטחון, כל מה שמבקשים הקדוש ברוך הוא מבטיח, מהי הברכה החשובה ביותר? מהי הברכה הגדולה ביותר מכל הברכות? אומר המדרש, יש ברכה אחת, ורש"י מביא את זה, שאם היא נמצאת יש הכל, אם היא לא נמצאת אין שום דבר. לא הבריאות, ולא הפרנסה, ולא השפע, ולא הביטחון, ולא שום דבר. הברכה החשובה ביותר, אומר רש"י, ונתתי שלום בארץ. אם יש שלום, שלום בארץ, זאת הברכה החשובה ביותר. מהו השלום? זאת השאלה, מהו השלום? נשים לב, כשזוג מתחתן, מה אנחנו מאחלים להם? לא שתהיה ביניהם אהבה, לא שתהיה ביניהם הבנה. לא שתהיה ביניהם, אני לא יודע מה, כל מה שמאחלים. מה מאחלים? שיהיה שלום בית. מה פירוש המילה שלום בית? למה השלום יותר חשוב מהאהבה? למה האהבה לא מבטיחה אריכות ימים, אבל זוג שיש ביניהם שלום בית? הגמרא מספרת סיפור כל כך מרגש, מדרש, על רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, שבוע. אז הגמרא מספרת עליו סיפור כל כך מיוחד במינו, שהוא היה דורש בליל שבת בטבריה, הוא היה גר על יד חמת בבית כנסת, על יד חמת, על חמי טבריה, והוא היה דורש כל ליל שבת. והייתה אישה אחת, כולם היו גברים, אבל גם הייתה אישה אחת מתמידה, למדנית, שהייתה באה לשמוע אותו. פעם אחת רבי מאיר העריך בדבריו, ואותה אישה יחרה לשוב הביתה. והיא חוזרת הביתה, בעלה יושב לבד, מחכה, חזר מבית כנסת, מחכה לה, וכבר האור קבע, והדגים כבר התקררו, והוא יושב עצבני, צחקות לה, לא יודע איפה היא מסתובבת, הוא שואל אותה, איפה הלכת, איפה היית? היא אומרת לו, הייתי אצל הדרשן, הלכתי לשמוע את הדרשן. הוא התרגז מאוד, למה הדרשן יותר חשוב ממני? אני יושב פה בחושך, ליל שבת, רוצה לעשות קידוש, הדגים מתקררים, הקוגל מתקלקל, ואת הולכת לשמוע דרשנות. אמר לה, את לא נכנסת, נודר, נשבע, שאת לא נכנסת הביתה, עד שאת יורקת בפניו של הדרשן. עד שתרקי בפניו של הדרשן. זהו, יצא מהבית, לא יכולה לחזור, בעלה נשבע שלא יכולה לחזור, חשבה יעבור לו, יום יומיים לא עובר לו, הוא בקריזה. חולפים שבועיים שלושה, הוא מחוץ לבית. התגלגל הדבר לרבי מאיר, שבגללו יש אישה שרחוקה מבעלה, וצריכים לפתור את הבעיה. הוציא רבי מאיר שמועה בעיר, כך מספר המדרש, לא יאומן, הוציא שמועה בעיר שהוא חלה בעין, שיש לו דלקת עיניים. באותם ימים הייתה איזושהי רפואה פרימיטיבית כזאת, שמי שחולה בעין, צריכים לשים רוק על העין, החומצה של הרוק, או איזה לחש שהיו עושים, אינני יודע, זה מרפא את העין. טוב, התפרסם שרבי מאיר מחפש מישהו שיודע לרפא עין. באו השכנות לאותה אישה, אמרו לו, זו ההזדמנות שלך. הוא מחפש מישהו שירוק בעין, תקשי אליו, תגידי שאת יודעת לעשות את זה. נקשה אליו, אבל רק נעמדה לפניו, נבהלה מאוד, היא תעמוד ותירק בפנים של רבי מאיר, בעין של רבי מאיר. התחילה לפקוד. אז הוא אמר לה, ביתי, אל תחששי, תרקי לי בעין ולא פעם אחת אלא שבע פעמים. ותחזרי לבעלך ותגידי לו, אתה אמרת, ציווית אותי לירוק פעם אחת, אני ירקתי שבע פעמים. שיצא, אחרי שעשתה מה שעשתה ויצא, התלמידים הזדעזעו, אמרו, רבי, ככה פותרים בעיות בשלום בית, היינו תופסים אותו, קושרים אותו לעמוד, מרביצים לו, עד שהיה מוותר על השבועה שלו. היא צריכה לירוק לך בעין, רבי מאיר בעל הנס. אז הוא אמר להם את המשפט, מוטב לאדם לוותר על כבודו, ולא להפסיד שלום בית בישראל. מוטב לאדם לוותר על כבודו ולפתור בעיה ושיהיה שלום בית. זאת אומרת, אצל יהודי, מה האיחול הגדול ביותר? שיהיה שלום. אבל מהו השלום הזה? לאן מכוונים אותנו? למה שלא תהיה אהבה? גם אם נסתכל בברכת הנישואין, אהבה ואחווה, שלום ורעות. השלום הוא באחרי אהבה, זאת אומרת שעוד יותר גבוה ממנה. מהו אותו שלום? נשים לב כמה השלום הוא מרכזי אצלנו. נקרא את התורה שאומרת ונתתי שלום בארץ, מביא המדרש, שים לב, הברכה הכי גבוהה אצל יהודים זה שלום. אחרי שהתפללנו 18 ברכות בתפילת 18, מה הברכה האחרונה? ביקשנו רפואה, ביקשנו פרנסה, ביקשנו חוכמה, ביקשנו מכילה, ביקשנו גאולה. הכל ביקשנו, המחזיר שכינתו לציון, ביקשנו כל מה שאפשר. מה הברכה האחרונה? שים שלום, ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, שיהיה שלום בינינו. ואיך חותמים? עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת הברכה הגדולה מכולם. פרנסה לא מספיקה, בריאות לא מספיקה, גאולה אפילו לא מספיקה. אם יהודים לא ילמדו לחיות ביחד, זאת הברכה החשובה ביותר. אבל מהו אותו שלום? מה הכוונה? אי מלחמה? אומר האור החיים, לא נכון. עוד לפני ונתתי שלום כבר כתוב, וישבתם לבטח בארציכם. זאת אומרת שהשלום הוא משהו אחר מאי מלחמה. ואנחנו רוצים באמת לדבר על הנקודה העמוקה הזאת. מהו שלום אמיתי, מהו אושר אמיתי. אכפת לך רק שאני אקרא אברהם? מה? אז רק אני אקרא, ויקרא כבב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, מבטיחה התורה, ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישבתם לבטח בארציכם. ואז מגיעה ברכה חדשה בפסוק חדש, שימו לב, כבר נאמר וישבתם לבטח. כבר אין מלחמה, כבר פתרנו את הבעיות עם האויבים, פתרנו את הבעיות בינינו. מה זה ונתתי שלום בארץ? זאת ברכה חדשה. ונתתי שלום בארץ. אומר רש"י, שמא תאמרו, הרי מאכל והרי משתה, ואיננו צריכים עוד. כבר הובטח לנו פרנסה, כבר הובטח לנו בריאות, כבר הובטח שפע, לא צריכים כלום. הנה, אם אין שלום, אין כלום. מה שאנחנו צריכים בבית, מה שאנחנו צריכים בקהילה, זה את השלום. מהו אותו שלום? אם מלחמה כבר אמרנו, וישבתם לבטח, מהו? זה דרגה יותר גבוהה. ולכן נאמר אחרי הכל ונתתי שלום בארץ. שהשלום שקול כנגד הכל, וכן הוא אומר בישעיהו, עושה שלום ובורא את הכל. השלום הוא הכל. ממשיך הילקוט שמעוני פרשת נשוא. חביב השלום שכל סיומן של הברכות הוא בשלום. ברכת 18, הרמה הגבוהה ביותר, זה לבקש שלום. ברכת כהנים. איך אנחנו מסיימים? וישם לך שלום, זה הסוף, זאת אומרת שזה השיא. המצב המושלם, האידיאלי שבני אדם יכולים להגיע אליו, זה שיש ביניהם את האידיאל הזה, את החלום הזה של השלום ביניהם. שואל האור החיים, אבל מהו השלום הזה? צריך לדעת למה הוא צריך לומר זה ונתתי שלום בארץ, אחרי שכבר אמר וישבתם לבטח. בואו נשים לב כמה זה מעניין. עברית, אני לא דובר את כל השפות שבעולם, אבל מהמעט שאני יודע, עברית זו שפה ייחודית, שכשבני אדם נפגשים, מה הם אומרים אחד לשני? שלום. עכשיו, אין לזה בשפות אחרות, לפחות מה שאני מכיר. שפות אחרות אומרים, היי, הלו, ביי. זה לא שלום. שלום זה פיס. זה משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי. היי, זה ברכת נימוסים. אני רואה שאתה פה, אתה יכול לעבור. שלום זה משהו שהוא הרבה יותר גדול, זה לא בוקר טוב וערב טוב, זה ברכת נימוסים. שלום זה הרבה יותר מבוקר טוב. שלום כמו שנראה, איפה זה מאוד מאוד בולט? בשבת. שבת שלום. למה זה שבת שלום? למה אתמול הייתה מלחמה? מה פתאום שבת שלום? היו צריכים להגיד שבת טובה. מובא בפוסקים שאפשר להגיד או שבת טובה או שבת שלום. מה היו צריכים להגיד? יום טוב, יום שיקולו טוב, יום של עונג. אז גם שבת היו צריכים לומר שבת טובה. זה מאוד מאוד בולט ביידיש, יותר מבעברית. ביידיש אומרים, אגוטן שבס, לא אגוטה שבס. אגוטה שבס זה שבת טובה, אבל אנחנו לא אומרים אגוטה שבס, אומרים אגוטן. מה זה אגוטן ביידיש? אגוטן זה שלום. שיהודים ביידיש נפרדים אחד מהשני, אגוטן, זה שלום, זה הפרידה. אגוטן שבס זה שבת שלום, לא שבת טובה. מה המשמעות של השלום? מה הפירוש? שלאן זה הולך כל השלום הזה? בואו נקרא משנה ברכות את ה'. אגב, יש לזה מקור, כמו שנראה במשנה, זה שיהודים אומרים אחד לשני שלום, ולא היי או אלו או ביי, זה דין במשנה. המשנה לומדת את זה מפסוק, שדווקא שלום לומר, לא משהו אחר. התקינו שיהיה אדם, משנה בברכות, פרק ת', התקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם השם. כשאדם, לומדים את זה מבועז, שהוא אמר לקוצרים, מברכה השם, לומדים שצריך להיפרד בשם השם. אומר שם הרמב"ם, מה זה שם השם? שלום. כי שלום זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז במילא יהודים שנפגשים אומרים דווקא שלום. פירוש המשניות לרמב"ם שמילת שלום הוא שם משמות הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר גדעון בשופטים, ויבל שם גדעון מזבח להשם ויקרא לו השם שלום. הנה בשבת, אומר רבי הרי טבע שולחן ערוך אור החיים סימן שין זין, בשם השלה, אדם המבקר את חברו בשבת שחרית, יאמר לו שבת שלום או שבת טוב, שבת טבע כמו שהיו אומרים פעם, לקיים זכור את יום השבת לקדשו. אז למה שבת שלום ולא שבת טובה? מה המילה הזאת שלום? אז יש מדרש מופלא שאומר בדיוק את הרעיון שאנחנו אומרים. שלום זה מלשון השלמה. שלום זה היכולת של שני אנשים להשלים אחד את השני, לעבוד יחד. מה שאנחנו מאחלים אחד לשני, וזה האיחול הגבוה ביותר, לא רק שלא נריב, שנלמד לעבוד יחד. שנלמד לנצל כל אחד את היכולות של הזולת וליצור הרמוניה. ליצור שיתוף כמו תזמורת. כל כלי לבדו לא שווה שום דבר. כל הכלים יחד יוצרים את התזמורת המופלאה. מה שעם ישראל מאחל לעצמו, שכל ה-12 שבטים, כל אחד ידע לתת את האיכות, הייחודית שלו, וביחד ניצור את התזמורת המושלמת. שלא ניבהל מהניגודים בינינו, שלא ניבהל מהשונות, שלא ניבהל מהפערים, אלא להפך מכל הפערים האלה, ניצור תזמורת אחת שלמה, ניצור להקה אחת שלמה. זאת אומרת, מה זה? שלום זה מתוך הוויתור, ויתור במטרה למה? ויתור במטרה להקשיב לדעה אחרת, וליצור משני הדעות דעה אחת. אז זה באמת הברכה לשלום בית, הברכה הכי חשובה לשלום בית. יש הרבה, יכול להיות זוגות, יש ביניהם אהבה גדולה, וכל אחד נותן לשני את המקום שלו, אבל הם לא מסוגלים לעבוד יחד. לא מסוגלים לשתף פעולה, לא סומכים אחד על השני, לא מקבלים אחד את הדעה של השני. לא יכולים ליצור אחד שהוא משותף משניים. אומרים לנו חז"ל, השלמות של שלום בית, זה היכולת הזאת לקבל את הדעה השונה, להקשיב לדעה השונה, ליצור יחד שהוא משתי הדעות יחד, ליצור תזמורת שהיא מורכבת דווקא משני קולות. זה מעלה עוד יותר גדולה מאהבה, זה איחול עוד יותר גדול מאהבה, וזה מה שאנחנו מאחלים אחד לשני. שלום, מה זה שלום? כשאני רואה יהודי, אני אומר לו שלום. אני אומר לו, אתה יכול להיכנס למרחב שלי, אני לא פוחד ממך. אני לא פוחד שאם מגיע פה עוד מישהו עכשיו, צריך להיכנס למגננה, מי יודע מה הוא יגיד לי? לא, לא משנה אם אתה אשכנזי או ספרדי או ליטאי או חסיד או שום דבר. אתה יכול להיכנס, אני מקבל אותך בשמחה, אנחנו נבוא ונשלים יחד את השני וניצור מזוג שהוא יותר גדול מכל אחד מאיתנו. אז זה נקרא את זה במדרש, שאומר כזאת תובנה מיוחדת, הוא אומר מה זה עושה שלום במרומיו? שהמים לא מכבים את האש. שהכוחות למעלה, למרות שהם כל כך מנוגדים אחד מהשני, מיכאל עובד עם גבריאל וגבריאל עובד עם מיכאל, והמים עובדים עם האש והאש עובדים עם המים, זה רמת ההרמוניה, זו הברכה הגדולה ביותר. לא רק שלא רבים, לא רק שמכבדים אחד את השני, אלא עובדים יחד. אני מקבל את הניגודיות שלך, אתה מקבל את הניגודיות שלי, אני מוכן לוותר, למחוק דבר שתכננתי, כי אתה אומר אחרת ולימדת אותי אחרת, אני מוכן לוותר על מהלך שלם. כל מי שעובד בצוות יודע כמה זה קשה. אני עובד בצוות, אני יודע מה זה. לפעמים אני מכין שיעור, מכין עניין, ואז באים החברים שעובדים איתי, אומרים לי, זה לא לעניין בכלל. ולמחוק דבר שכתבת, למחוק דבר שעבדת עליו, זה דבר קשה מאוד. מספרים על... היו שניים מגדולי ישראל שנפגשו פעם, הקצות, ומי היה השני, אינני זוכר, והוא כתב המון ספרים. והקצות החושן זכה שהפירוש שלו ייכנס לתוך השולחן ערוך. אז הוא שאל פעם את הקצות החושן, איך זכית שהביאור שלך יהיה בתוך השולחן ערוך של משפט? שבכל הדורות, בחורים, אברכים, לומדים את זה, דיינים, לומדים את זה מבפנים. אז הקצות החושן שאל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה ביום? אומר, אני כותב. מה אתה עושה בלילה? אני שוב כותב. אומר הקשות החושן, זה ההבדל בינינו. אני ביום כותב ובלילה מוחק. בלילה אני קורא עוד פעם ומוחק את מה שכתבתי. המוכנות למחוק, לקבל דעה שונה, להגיד טעיתי, ללמוד מהזולת, זה אחד הדברים הקשים ביותר, וזה מפרק צוותים, וזה מפרק שלום בית, ומפרק הרבה מאוד מקומות, בגלל חוסר היכולת להרמוניה. באה התורה ומלמד אותנו, ונתתי שלום בארץ, עוד ברכה בפני עצמה. אחרי וישבתם לבטח, כבר הסתדרנו עם האויבים, כבר פתרנו את הגבולות, כבר שקט ברוך השם, כבר ויתרנו על גיוס החובה, כבר לא צריכים חיילים. ועכשיו מתחיל האתגר האמיתי. לחיות עם מי שחושב אחרת ממך. ולהבין... מה? את כל האתי. נכון, הוא ויתר על הכל, יפה מאוד, נכון? רבי עקיבא, עד שבא רבי עקיבא ולימד. היכולת הזאת להבין שלא כל האמת נמצאת אצלך, אתה מייצג רק אמת אחת, אמת שהיא חכמה מאוד, אבל היא נכונה בשבילך. היא לא נכונה בשביל אחרים.
זאת גם הסיבה שהלכה כדי כלי, זה לא כדי שמיים.
בדיוק, רציתי להזכיר את זה עוד מעט, שנוחים ועלובים היו, שהיו מקשיבים קודם, מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. נכון, ככה אומרת הגמרא על בית הלל, אני חוזר אחריך, שהלל, השיטה של, למה תמיד שמאי מובא לפניו במשנה? למרות שהלל היה יותר חשוב, הלל הרי היה הנשיא ושמאי היה רק אב בית הדין, אז למה תמיד שמאי מובא לפניו? כי הלל תמיד היה נותן לשמאי לדבר ראשון, והיה מוכן לשקול לדעתו, ולא רק זה, אומרת הגמרא, דבר עוד יותר נעלה, שכשנציג הלל היה עולה לדבר, הוא תמיד היה מצטט את דברי שמאי. זה מה שנקרא היום בשפה הפסיכולוגית שיקוף, להראות לזולת שלא רק הקשבת לו, היום הרי אומרים שאף אחד לא מקשיב. כל אחד מחכה לתורו כדי לדבר. אין, אף אחד לא מקשיב. מחכה שציין, כשאני יכול להגיד הפוך ממך. אצל הלל זה לא היה כך, הוא היה חוזר על דברי הראשון. מה פירוש חוזר על דברי הראשון? הקשבתי לך, הפנמתי, ועדיין אני חושב אחרת. 100%, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אפשר לחשוב אחרת. אבל אם שקלת את הדברים ואתה חושב אחרת, זה משהו אחר. זאת ברכה שהיא ברכה אחרת לגמרי. שנדע לפנות מקום לדעה שונה, שלא ניבהל מדעה שונה, וברמה הגבוהה ויותר שנדע לשתף פעולה. נדע לקחת מכל אחד את האיכות שלו, נדע לקחת מכל אחד את הייחודיות שלו, ומתוך זה ליצור את היחד השלם. נקרא, אני רק... כן?
קודם נסתפק שבת שלום, למה אומרים שבת שלום?
כן. רציתי להזכיר את זה, הבן איש חי אומר, שלכן אומרים שבת שלום, כי בשבת הגוף והנפש עושים שלום. כל השבוע הגוף והנפש נלחמים אחד בשני. הגוף רוצה לאכול, הנפש רוצה להתפלל, כל אחד מנסה להשתיק את השני. מגיע שבת, מתברר שלכולם יש מקום. הגוף אוכל לשם שמיים, הנפש מתפללת לשם שמיים, מתברר שאנחנו לא מאיימים אחד על השני. שדווקא הגיוון יוצר את ההרמוניה, יוצר את היופי, יוצר את השלימות. שלום מלשון השלמה ומלשון שלמות. זאת הברכה. אדם שיודע להשלים את עצמו בעזרת מישהו אחר, שיודע ליצור הרמוניה מהגיוון, זה תכונה נעלית, ושם שורר השלום בית, שם נמצא העושר האמיתי. נקרא שורה אחת במדרש, שורך המדרש מצליח לומר את כל התבונה הזאת במילים ספורות. דברים רבה חף י"ב, אומר המדרש, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, כמו שהוא עושה שלום למעלה. איזה שלום הוא עושה למעלה? למה יש מלחמות למעלה? שם זה עולם שכולו טוב, למה הם נלחמים? אומר, זה לא מלחמה שבאה מאויבות, זה מלחמה שבאה מניגודיות, ואדם לא יכול לחיות עם מי שמנוגד לו. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה שלום שלמעלה. מהניגודיות ייצרו הרמוניה, ייצרו תזמורת. מיכאל כולו שלג, וגבריאל כולו אש. כל דבר הם רואים הפוך. מיכאל רואה הכל עם חסד, גבריאל רואה הכל עם גבורה, כל דבר הפוך. ועומדים זה אצל זה, ואינם מזיקים זה את זה. דרשים אחרים כתוב, לא רק שאינם מזיקים, במצרים הם עוד עבדו יחד, במכת הברד, האש והמים רקדו יחד, זה שיא השלמות, שיא ההרמוניה, שיא התפארת, שיא היופי. אז זה האידיאל, ומה שאנחנו רוצים היום להבין, זה איך זוכרים להגיע לדבר כזה. אגב, אני רק אומר שהזכרתי פה פעם, יש יהודי בארצות הברית שקוראים לו ג'ון מרדכי גוטמן. הוא יהודי תלמיד חכם, הוא נחשב היום אחד המומחים הכי גדולים בעולם לזוגיות. לזוגיות, אחד המומחים הכי גדולים בעולם. יש לו מעבדה בוושינגטון שהוא חוקר כבר 40 שנה זוגות. הוא נפגש עם זוגות, הוא יכול, ככה אומרים, קראתי את זה ב-20 מקומות, הוא יכול להיפגש עם זוג בתוך רבע שעה או פחות אפילו, לכתוב על דף, את הסיכויים שלהם להיות עוד 3 שנים ביחד. הוא כותב על דף את הסיכויים, והוא צודק ביותר מ-90% מהמקרים. אגב, חשבתי, למה זה משנה? למה צריך לדעת את הסיכויים שלהם? חשוב לדעת כמה לכתוב בצ'ק בחתונה. אם אתה הולך לשלם מזונות, הולך לשלם להם את העגלה לילד, יש הבדל. על כל פנים, ומה הוא עושה? הוא מספר, יש לו ספר. הוא מספר מה הסוד שלו, זה לא לחשים ולא רפואות, הוא עושה דבר מאוד פשוט. הוא מתיישב עם שניהם, ומעלה ביניהם נושא לוויכוח. על מה? מה שזוגות רבים, הרי זוגות רבים על דברים מאוד קטנים. מי ישים את הגרביים במקום ומי יוציא את הילדים. הוויכוח הכי גדול זה מי יוציא את הילדים מהגן. מי צריך לעזוב את העבודה מוקדם, שילד חולה, מי צריך להישאר איתו, מי צריך לקחת עבודה נוספת, לחסות את המשכנתא, על מה שאנשים רבים. והוא לא עושה כלום. הוא פשוט נותן להם שתי דקות לריב. והוא אומר שמה, בתוך ניהול ויכוח, נמצא כל סיכויי ההישרדות של זוג. בתוך ניהול ויכוח, הוא אומר שמה נמצא, אתה נותן להם שתי דקות להתווכח ורואה. אם יש הקשבה, האישה מדברת ראשונה, אומרת את דעתה, הגבר חושב אחרת, אומר, בסדר, את חושבת אחרת, אני רוצה להגיד את דעתי, נחשוב ביחד. או שזה מיד מתחיל. רגע, את סיימת, אני יכול גם לדבר, יש עוד מישהו בבית? אם אין יכולת להתחלק, אם יש בהלה מדעה אחרת, זה לא סיכוי טוב לשרוד יחד, וזאת ברכת השלום, שלא רק לא נפחד אחד מהשני, אלא נשלים אחד את השני. ניצור הרמוניה שהיא דווקא מהניגודים. זאת ברכה גדולה, זאת מעלה גדולה, וצריכים לזכות להגיע אליה. אני רוצה להביא דוגמה מזוג שזכה לזה מהמדרש. חיפשתי, מצאתי מדרש יפה. על בני זוג שזכו דווקא לעבוד יחד ולהשלים אחד את השני. מדרש מספר, נקרא את זה מבפנים, בילקוט שמעוני רות, מספר על חסיד אחד, ככה הוא קורא לו. חסיד שעבד כפועל שכיר, רואה את אליהו הנביא מולו. הוא היה חסיד, הוא זכה לראות את אליהו הנביא. אומר לאליהו הנביא, אומר לו, תשמע, מצאת חן בעיניי, אתה נראה לי אדם גדול. החלטתי לתת לך לשש שנים, להפקיד בידיים שלך הרבה כסף. שש שנים תהנו מהחיים, אתה ואשתך. אליהו אומר, סליחה, אומר אותו חסיד, אני לא יודע, לא יודע אם כן לקחת, לא לקחת. לך התייעץ עם אשתי, תשמע מה היא אומרת. אוקיי, אומר לו, סליחה, אליהו אומר לו, רגע, אתה רוצה את זה עכשיו או בסוף החיים שלך? אומר החסיד, אני לך התייעץ עם אשתי. הלך הביתה, אמר לי אשתו, פגשתי את אליהו הנביא, הוא אומר שאנחנו אנשים טובים, רוצה לתת לנו שש שנות עושר, לשש שנים להפקיד בידינו כסף. מה את אומרת? עכשיו הוא כשנהיה זקנים. היא אומרת לו, תביא עכשיו. חזרה, אומר אשתי, אומרת שתביא עכשיו. לא תחזור הביתה, בקרוב יהיה לכם ניסים. אחרי כמה ימים, הילדים ישבו בחצר, שיחקו באפר, פתאום מרגישים משהו קשה בתוך האפר, שהוא דלי עם זהב, מביאים את זה להורים, ההורים התעשרו. מה עשתה אותה אישה? אמרה לבעלה, תראה, אם אנחנו עכשיו מבזבזת כל הכסף, מה יישאר מזה? נתחיל לעשות בזה צדקה. הייתה נותנת כל יום, מפרישה אחוז מסוים לצדקה, ורושמת את כל הצדקה שהיא נתנה. חלפו שש שנים טובות, הם נהנו מהכסף, עשו הרבה גמילות חסדים, כל השכנים נהנו מהם. אחרי שש שנים בדיוק, אליהו הנביא פוגש אותו עוד פעם בשדה, נגמרו השש שנים, באתי לקחת לכם את הכסף. אומר היהודי, רגע. כשנתת לי את הכסף, הלכתי להתייעץ עם אשתי. גם כשאתה לוקח ממני את הכסף, אני רוצה להתייעץ עם אשתי קודם. חוזר הביתה, אומר לאשתו, בא אליי שוב אליהו, רוצה לקחת ממני את הכסף, מה אני אגיד לו? אומרת לו האישה, תן לאליהו את המחברת עם כל הצדקות שעשיתי, ותשאל אותו אם הוא ימצא אנשים שישמרו על הכסף יותר טוב מאיתנו. הוא הרי ייקח מאיתנו את הכסף, הוא ייתן למישהו אחר. אם הוא ימצא משקיעים יותר טובים מאיתנו, אנחנו שמרנו על הכסף שלו, הבאנו ברכה בכסף, עשינו גמילות חסדים. הלך לאליהו וחזר על דברי אשתו. אמר אליהו, אתם צודקים, תשאירו אצלכם את הכסף. זה נקרא שלום. שלום זה לא רק אי מלחמה. שלום זה התייעצות, שלום זה לסמוך אחד על השני, שלום זה לקבל את הדעה של השני גם אם היא לא מתאימה לך. זאת מעלה נעלית שלא הרבה אנשים זוכים לחיות בצורה כזאת, וזה האיחול לזוג. שלום בית. הייתה לו אישה חכמה. הייתה לו אישה חכמה כי הוא היה חכם. אתה יודע שאומרים, אומרים הרי שחתן, חתן הוא מלך. כמה זמן הוא נשאר מלך אחרי החתונה? חתן בשבע ברכות הוא מלך, נכון? כמה זמן הוא נשאר מלך? כל זמן שאשתו מלכה. כל זמן שהאישה תהיה מלכה, אתה תישאר מלך. מה? מה זה? טוב, בואו נקרא בזריזות את הילקוט שמעוני הזה. חסיד אחד עבד כפועל שכיר, בא אליהו הנביא ואמר לו, בשכר מעשיך הטובים מגיעות לך שש שנים טובות. מתי אתה מבקש? עכשיו ובסוף ימיך. הלך החסיד לאשתו ואמרה, הווה אותם עכשיו. חפרו בניו באפר ומצאו ממון רב להתפרנס שש שנים. אמרה אותה אישה כשרה, נעסוק בגמילות חסדים בשש שנים הללו, ושם הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו אחר כך עוד. הייתה עושה גמילות חסדים וכותבת כל מה שעושה. לסוף שש שנים באו אליהו ואמר, הגיע הזמן ליטול הכסף שנתתי לך. אמר האיש, כשנטלתי, נטלתי מדעת אשתי, אף שאני מחזיר, אני מחזיר, אלא מדעתה. אמרה לו, לך אמור לאליהו, אם מצאת בני אדם נאמנים מאיתנו, תן להם את פקדונך. ראה הקדוש ברוך הוא גמילות חסדים שעשו, והוסיף להם טובה על טובה, לקיים מה שנאמר, והיה מעשה הצדקה, שלום. הצדקה הביאה את השלום ביניהם, השלום ביניהם הביא את הצדקה, הביא את החסד. זאת המעלה הגדולה ביותר שאנשים יכולים להגיע אליה, לפנות מקום. להיות מוכן לצמצם את עצמך, להקטין את עצמך ולפנות מקום. והשאלה שאנחנו רוצים לעסוק בה, איך זוכים לזה? זה הרי נגד דרך הטבע, כמו שאמר אותו ג'ון גוטמן. אנחנו חיים בדור שאדם חרד לפרטיות שלו, חרד למרחב שלו, חרד לעצמאות שלו. ופתאום אתה בא ואומר לי, לך תמחוק, כי השותף שלך בעבודה חושב אחרת. לך תגנוז תוכניות שבנית עליהם, כי מישהו אחר חושב אחרת. איך רוכשים את המיומנות הזאת? מאיפה רוכשים את בפנים את ההבנה הזאת להעריך דעה שונה? למה שנעשה את זה? אז אנחנו רוצים לטעון שזה הסוד של ל"ג בעומר. זה הסוד של רשב"י. מה שקרה ביום ההיסטורי, התעלומת ל"ג בעומר, שכל כך הרבה נכתב מה קרה בל"ג בעומר, זה בכלל לא ברור. התעלומה של ל"ג בעומר זה החגיגה הזאת שרשב"י למד לקבל דעה שונה ולכבד דעה שונה בניגוד למה שהכירו תלמידי רבי עקיבא. זאת השמחה של היום הזה. נתחיל. ל"ג בעומר זה יום שהוא תעלומה. מכל כיוון שנהפוך אותו, תעלומה הכי גדולה שיש. קודם כל, זה המועד הכי צעיר בעם ישראל. המועד שמקובל, שמוזכר בפוסקים, זה המועד הכי צעיר בעם ישראל. זה מועד שנולד אחרי החורבן. בדרך כלל, המועד הכי צעיר בעם ישראל זה חנוכה, נכון? בזמן בית שני, באמצע ימי בית שני, וזהו. נגמרו ימי המועדים, לא הוסיפו יותר חגים. למרות שהיו עוד הרבה ניסים, לכל קהילה היה את הנס שלה, בקהילת מצרים היו ניסים, ובקהילת בודפסט היו ניסים, והרבה מקומות היו ניסים. אבל לא התקבלו יותר, לא היה לאף אחד את הכוח ליצור חג כזה שמחייב את כל עם ישראל. חרב הבית, אין יותר ניסים. עם ישראל לא מתלכד סביב שום אדם. לא כל עם ישראל עולה לקבר של רבי עקיבא. לא כל עם ישראל עולה לציון של רבי מאיר בעל הנס, בהילולה שלו. פתאום, אחד מכולם, יחיד מבני דורו, ויחיד עד היום הזה, אחרי החורבן, היום היחיד שיש בו חופש במשרד החינוך, לא שהם צריכים סיבות לעשות חופשים, אבל בכל אופן, היום היחיד שיש חופש במשרד החינוך, היום היחיד שבו חצי מיליון איש מתלכדים ועולים, אין היום שום מקום בעולם שיכול ללכד סביבו חצי מיליון יהודים. אין דבר כזה. תבדקו. היום היחיד, האדם היחיד, והיום היחיד, שמצליח לגרום לחצי מיליון איש להיטלטל בלילה, להסתכל שהתחבורה תתמוטט, לא יגיעו לעבודה עד למחרת בצהריים, זה ל"ג בעומר, רשב"י. וכולם שואלים, לא צריך מפרש כדי לשאול, איך נולד היום הזה? מה קרה בו? זה יום די חדש. העדות הראשונה לזה שעולים בל"ג בעומר, נדמה לי זה אצל רבי עובדיה בר תנורא לפני 600 שנה בסך הכל. וגם לא כתוב מה היה שם. מה הסיבה? למה בכלל עולים למירון בל"ג בעומר? ולמה רוקדים בשמחים שם? מה קרה? מה התזמורת? תבואו ותגידו לי, מה אתה מהארץ? אתה לא יודע שזה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי? קודם כל, זה גם דבר מעניין. זה שזה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זה גם לא כתוב הרבה שנים אחורה. המקור הראשון המוסמך לזה זה אצל רבי חיים ויטל, שזה 500 שנה אחורה, וגם שם מספק האם זה מדויק או לא, זה יותר מאוחר. זה מתחיל להיכתב תקופת החידה, בעל התניא, משנת חסידים, רבי מנואל חי ריקי, 300 שנה אחורה בערך זה כתוב. אבל מה שכל הפוסקים שואלים, נקרא את החתם סופר ששואל, אומר, אני מתקשה להאמין שעולים למירון רק בגלל ההילולה של רשב"י. למה? כי מה הריקודים? זה לא מתאים לאופי של הילולה, לא מתאים לדרך שבה מציינים יום פטירה. אנחנו יודעים בהלכה, יהודים זה עם הלכתי. איך מציינים הילולה? אנחנו יודעים, קראנו אצל משה רבינו, הילולה ראשונה שמצוינת בתורה, קודם כל יום פטירתו היה יום של בכי. אחר כך מדי שנה, זין באדר זה יום תענית, מובא בפוסקים, החבר'ה קדישה עושים תענית ביום הזה. יהודי מציין יורצייט בדרך מאוד רצינית. יורצייט, כל אחד יודע שיש יהודים של יורצייט. יהודים שכל השנה לא נמצאים בבית כנסת. אבל יורצייט של אבא, יום פטירה של אבא, יום פטירה של אמא, לובשים כיפה, באים לבית הכנסת, מביאים לחיים. יורצייט זה יום של התעוררות. אז איך נהיה פתאום מזה יום ריקודים? אומר החתם סופר, קשה לי להאמין שכל הסיבה שעולים למירון זה רק בגלל ההילולה של רשב"י, כי איך זה נהיה יום ריקודים? חייב להיות שהיה ביום הזה גם משהו שמח, לא רק יום של ריקודים, יום של פטירה. נקרא במובא מספר 2, דרשות החתם סופר, חלק ב' שין צדיק, היה לי ויכוח עם הגאון אפרים זלמן מרגליות, שהזכרנו אותו בשבוע שעבר, המתה אפרים, היכן מצאנו לעשות מועד ביום סילוק צדיק? הרי זין אדר, יום הסתלקות משה רבנו, הוא יום תענית. אז מה פתאום רוקדים בשמחים? אז כל מי שלומד קבלה יודע שזאת לא שאלה גדולה. כי רשב"י, ככה מסופר בסוף ספר הזוהר, יש מאמר שנקרא אידרא זוטא, פרשת האזינו, שמספר על יום הפטירה של משה רבינו, יום הפטירה של רשב"י, ושם כתוב שרשב"י, בשעות האחרונות לחייו, ככה הזוהר מתאר, שהייתה אש סביב הבית, הייתה קדושה מיוחדת, הוא אמר דברים קדושים שהוא לא אמר אף פעם, בתוך הדברים הוא אמר, אולו והתכנסו להילולה דרבי שמעון בר יוחאי. בואו ותתכנסו להילולה, לשמחה, הילולה זה חתונה, לשמחת החתונה של רבי שמעון בר יוחאי, למה? כי ביום הזה, ביום פטירתו, הוא זכה לדרגות מאוד גבוהות של התעלות, כמו חתונה, כמו שמחה של זיווג, שמחה של התאחדות. אגב, זה המקור הראשון למילה הילולה. למה פטירה של צדיק נקראת הילולה? זה לקוח מהזוהר הזה, שאצל רשב"י זה היום גדול של הילולה, יום של שמחה. אז זה ההסבר הפשוט למה שמחים, כי רשב"י אמר לשמוח. אבל סוף סוף, גם משה רבנו זכה ביום פטירתו לעלייה גדולה. הרי מה זה הר נבו? כתוב במדרש מה זה נבו? נון בו, שמשה רבנו זכה להגיע לשער החמישים. אנחנו סופרים 49 ימים, מגיעים רק ל-49. משה רבנו זכה לשער החמישים. אז הוא לא היחיד שהתעלה הרשב"י, אז למה היום שלו זה יום שמחה? לכן יש עוד הסבר. הסבר מאוד מעניין, שמאוד מאוד מתקשר לנושא שלנו. אנחנו שמחים בל"ג בעומר, כי רשב"י מסמל את ההפך מכל מה שקרה לפני זה. במשך 33 ימים מתו תלמידי רבי עקיבא. יום אחרי יום 24,000 תלמידים מתו בתוך 33 ימים. שנחשוב על זה. 24,000 תלמידים ב-33 ימים, כל אחד יחלק, זה 730 לוויות ביום. זה פי 10 מאסון המסוקים. זה יותר מכל ההרוגים במלחמת ששת הימים ביחד, וזה ביום אחד. וזה כל יום נמשך, 33 ימים, עד ל"ג בעומר, כל האליטה של עם ישראל, כל השכבה הרוחנית התפרקה. וביום ל"ג בעומר, לפי דעה אחת, הם פסקו מלמות, הפסיקו למות בל"ג בעומר. אומר המאירי, מוסיף דבר, שזה המקור הקדום לטעם הזה, אומר דבר מבהיל ומזעזע. הוא אומר שביום שהם פסקו מלמות, באותו יום רבי עקיבא הולך לדרום ומוצא חמישה תלמידים חדשים ואומר להם, החברים שלכם לא נהגו כבוד אחד בשני. אתם תהיו אחרת, אתם תפרגנו אחד לשני, ובאותו יום הוא מסמיך חמישה תלמידים חדשים, וזאת השמחה בל"ג בעומר, שפסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא, ורבי עקיבא באותו יום כבר לא נתן לתורה להיחלש, אלא מצא את הכוחות להתחיל מחדש, ויותר מזה, כמו שנראה, מבין חמשת התלמידים, שכולם היו גדולי עולם, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה, רבי יוסי, כולם היו גדולי עולם, רשב"י בהתנהגותו מסמל את ההפך הגמור מהם. אם הם היו לא נהגו כבוד זה בזה, רשב"י שבאותו יום מוסמך, הוא מסמל את ההפך, את הכבוד לדעה שונה, את ההכלה של דעה שונה, וזאת הנקודה שחוגגים ביום הזה. נקרא את המאירי, מאירי יבמות סמך ב', קבלה, זאת אומרת, בנוסף לטעם הראשון, שזה יום הפטירה של רשב"י, אומרים הראשונים, קרה עוד משהו גדול ביום הזה. באותו יום הסמיכו את רשב"י לתלמיד של רבי עקיבא, והוא בהנהגתו סימל את הפקת הלקחים. קבלה בידי הגאונים, אומר המאירי, שביום ל"ג בעומר פסקה המיטה, מוסיף אחידה בטוב עין סימן י"ח, מה שעושים שמחה בל"ג בעומר אפשר, דרבי עקיבא לימדה לכ"ד אלף תלמידים ומתו ונשאר העולם שמם, ויום ל"ג, עוד באותו יום שפסקו מלמות, גילה כוחות נפש שלא מהעולם הזה, התחיל לשנות לרשב"י ורבי מאיר ורבי יוסי, ויאור להם שתחזור התורה, ולכך עושים שמחה, שהתורה לא פסקה לרגע. וגם אמרו, מביא את זה כטעם שני, דהילולה דרשב"י ביום ל"ג בעומר, שזה יום ההילולה. ולמה חוגגים עם רשב"י? פה אני רוצה להגיע לנקודה. כי רשב"י סימל בהתנהגותו את ההפך מהם. אצלהם הייתה, לא נהגו כבוד, קנאות. אם אני חרדי, ואתה דתי, והוא חילוני, אין דבר כזה חילוני, ההוא אין שומר תורה ומצוות, והוא אשכנזי, והוא ספרדי. אם אני קנאי לשיטה שלי, השיטה שלך לא קיימת. אם אתה לא חושב כמוני, אתה בוגד, אתה מארץ, אתה פוקר, לא יודע מה אתה. מספרת הגמרא סיפור מבהיל על רשב"י, וזה מה שאנחנו חוגגים ביום הזה. הגמרא מספרת שרשב"י, כולם יודעים, שבת למד ג', ברח מהרומאים. והם רצו להרוג אותו, כמו שהם הרגו את כל החברים שלו, כמו שהרגו את רבי עקיבא, את הרבי שלו, את כל החברים הם הרגו. הוא ידע שזה סכנת חיים ממש. ברח למערה. היה בתוך המערה 12 שנים. חי שם בגן עדן בעולם הזה. יהודי שזכה לראות את העולם הבא בחייו. אין דאגות, אין פרנסה, אין משפחה, לא צריך לריב עם האישה, לא צריך לריב עם הילדים. אתה יושב 12 שנים, איך אוכל? מהשמיים. צמח לו עץ חרובים על יד המערה, אמת מים עוברת שמה. והוא יושב וחי בגן עדן, 12 שנים לומד עם הבן שלו, אין להם שום דאגות, הכל בסדר. אחרי 12 שנים הם יוצאים החוצה. מספר את הגמרא שהם רואים אדם חורש את השדה. מה קורה לאדם ש-12 שנים חי בגן עדן? ישב ולמד סתרי תורה, מנותק מהעולם, בלי דאגות של פרנסה, בלי דאגות של שלום בית. רואה אדם שיושב עם מכנסיים קצרים, עם חולצה קצרה, חורש את השדה. מה הם אומרים? תגידו לי, זה יהודי? את זה גם גוי יכול לעשות. מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה, נתנו בו עיניהם ושרפו אותו. הם לא הבינו איך יהודים בזבז את החיים. אני בא מגן עדן, אני בא מ-12 שנים של ללמוד עם אליהו הנביא, ואתם יושבים מכנסיים קצרות, הם משקים את הגינה. תגיד, אין לכם מה לבזבז את החיים? שרפו אותו. יצא בת קול, כך אומרת הגמרא, להחריב עולמי יצאתם. יצאתם בשביל להחריב את העולם, שתחזרו למערה. חזרו למערה לעוד שנה. אחרי שנה הם יוצאים, ואומרת הגמרא משפט דרמטי. והיכן שהיה מימית רבי אלעזר, היה מחיה רבי שמעון, היה מרפא רבי שמעון. רבי אלעזר נשאר בטבע הקנאות, בטבע הזה שמי שלא חושב כמוני יישרף. ורשב"י הבין את האמת הגדולה מכולם, שאין אמת אחת. האמת מורכבת מריבוי. יש את האמת שמתאימה לשבט ראובן, יש את האמת, כמובן הכל בגבולות ההלכה, אבל בתוך גבולות ההלכה יש את התפקיד של ראובן, ויש התפקיד של שמעון, ויש התפקיד של לוי. אתה רוצה ללכת עם האמת שלך, לך איתה. אבל אל תגיד שהשני טועה. אל תגיד שהשני, יש משפט מאוד יפה שאומר ככה. ויכוח טוב זה כזה שכל אחד בטוח שהצד השני טועה. זה ויכוח טוב. ויכוח רע זה כזה שכל אחד בטוח שהצד השני חוטא. זאת הבעיה. מותר, אני כשאני מתווכח איתך, אני צריך להיות בטוח שאתה טועה לגמרי. אבל אתה לא בוגד? אני חושב אחרת, אתה חושב אחרת, מצוין. בוא נעשה שולם, נחיה ביחד. ברמה יותר גבוהה, נשלים אחד את השני, אני אתן את היתרונות שלי, אתה אתן את היתרונות שלך. מה שרשב"י למד אחרי 13 שנים, שהאמת, לכל אחד יש את האמת שמתאימה לו. יש מישהו בעל עסק, יש מישהו יושב אוהל, יש מי שצריך ללמוד כל היום, שצריך לפרנס. כמובן צריך לגוון, הוא גם צריך לתת צדקה, והוא גם צריך להיות יושב אוהל. אבל האמת של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נהנה דווקא מריבוי השבטים, לא מהשבט האחד. ואת זה אנחנו חוגגים בל"ג בעומר. שאם אצל תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. למה? מתוך הקנאות והמוחלטות של השיטה, רשב"י מסמל את ההפך, שדווקא הוויכוח, דווקא ריבוי הדעות, הוא יוצר את ההפריה, הוא יוצר את המגוון. זה מה שרשב"י הביא, ואת זה מציינים בל"ג בעומר. ואת זה כל אחד מאיתנו צריך לקלוט. את הרעיון הזה שאין חוכמה אחת, החוכמה נוצרת דווקא מהקשבה. דווקא מהריבוי, אתה מייצג גישה אחת שהיא מאוד נכונה, אבל זאת רק גישה אחת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם שבע תכונות, עם חסד, עם גבורה, עם תפארת. אז זה יביא את החסד, זה יביא את הגבורה, זה יביא את התפארת, זה יביא את הנצח, ויחד מתוך ההפריה הזאת ניצור את הדבר השלם. לפי היסוד הזה אפשר לתרץ דבר מופלא. המבוגרים יותר זוכרים, היה פה בארץ מקרה מזעזע שנקרא סיפור עם חנית קיקוס. זוכרים את זה? הייתה בחורה צעירה שיצאה מאופקים לבאר שבע או מבאר שבע לאופקים? אני זוכר, נדמה לי מאופקים לבאר שבע, נכון? יצא, ניקח נדמה לי מאופקים לבאר שבע בערב, יום הולדת של חבר, ולא הגיע. אחר כך הבינו שהיא כנראה נרצחה. היו פועלים שעבדו מחלקת התברואה בבאר שבע, היה שם איזשהו פועל עובד בדואי, מרעת, והוא אמר, החיים בזבל, בטח גם הבחורה בזבל. מה זה האמרה הזאת? אחו חקרו אותו במשטרה, הכניסו לו מדובב לתא, והוא הודע שהוא רצח אותה. ולפי מה שהוא אמר, הוא טמן אותה באחד המזבלה, באחד המקומות ששם שופכים, שמרחם שופכים את הזבל. טוב, הוא ישב שנים בכלא, אבל אחר כך הוא התחרט, במשפט הרשיעו אותו, שניים נגד אחד, הרשיעו אותו למאסר עולם כמדומני. אחר כך התחיל סערה בארץ, כי הוא התחרט, הוא אמר שהמדובב הוציא ממנו את החרטה הזו בכוח, ויותר מזה, התחילו לבנות את השכונות בכניסה לבאר שבע, השכונות החדשות שאנחנו מכירים, ומצאו את השם רחם באחד מבורות הניקוז בכניסה לעיר. אז זה לא איפה שהמשטרה חשבה, ולא איפה שהוא אמר, זה בכלל במקום אחר. יותר מזה, הוא גם היה אדם קצת מוגבל בשכלו, אז הוא לא היה יכול לעשות דבר כזה לבד, להרים את ה... היה צריך עוד מישהו איתו. קיצר, התחיל ויכוח ציבורי אם זה באמת הוא או לא הוא. והיה דבר מאוד מעניין, היה דניאל פרידמן, היה שר המשפטים. הוא העביר את התיק למי שהיא מחוץ למערכת, למרים בן פורת שהייתה מבקרת המדינה, אז היא כבר לא הייתה, ונתן לה שהיא תקרא את התיק בעיניים לא משוחדות ותחשוב מה היא חושבת. מה שנוגע לענייננו זה השורה האחרונה, שזה אני מספר את הסיפור. קראתי פעם דבר מדהים בפסיקה שלה. היא כתבה שהיא ממליצה, נדמה לי שהוא כבר היה אז במאסר 16 שנה, היא אמרה שהיא ממליצה דווקא לשחרר אותו. למה? היא סיבה מאוד מאוד מעניינת ומאוד הגיונית. היא אמרה כי ההרשעה שלו התקבלה 2-1. לא היה הסכמה פה אחד בקרב השופטים להרשיע אותו. היות שאפילו בין השופטים לא הייתה הסכמה, אז כאילו זה פוגע באמון הציבור בהחלטה. אז בשביל לחזק את אמון הציבור, אז הוא כבר ישב 16 שנים לשחרר אותו. בואו נזכור שוב מה היא אמרה את הטיעון ההגיוני שלה. אם הייתה הסכמה פה אחד בין השופטים להרשיע אותו, הגיוני היה להשאיר אותו לרכב שם. אבל היות שלא היה פה אחד, אלא הייתה מחלוקת בין השופטים, לכן צריך לשחרר אותו. מה ההלכה אומרת במקרה כזה? בדיוק, הפוך. אותו דבר, אבל הפוך. אומר הרמב״ם, גמרא מסכת סנהדרין, הרמב״ם פוסק אותה להלכה. סנהדרין שפתחו כולם לחובה, ישבו 23 דיינים מכובדים בירושלים, שמעו את שני העדים שמעידים שהוא רצח, ויש ביניהם תאימות מלאה. נכנסו הדיינים לאולם בית הדין אחרי ששמעו את העדויות, ואין ויכוח. 23 דיינים אומרים, פה אחד, זה רוצח להרוג אותו, חבל שהדם שלו לא יהיה בירושלים. להרוג אותו מיד. אומר הרמב״ם, סנהדרין שפתחו כולם לחובה, פותרים אותו. שמעתם? אם היה ויכוח, היו הורגים אותו. היות שהייתה הסכמה שהוא אשם, לא הורגים אותו. עד שסוף סוף יהודים מסכימים על משהו לא טוב. למה? מה ההיגיון בזה? מרים בן פורת צודקת. אגב, יש מדינות בעולם שהרשעה בדיני נפשות חייבת להיות פה אחד. הרשעה בשביל להרוג חייבת מדינות בני אחד. ביהדות זה בדיוק הפוך. אם פתחו, אם הדיון התחיל בהסכמה שהוא חייב, פותרים אותו. רק אם היה ויכוח, ואז הייתה החלטה שהיא פה אחד, אז אפשר להרוג אותו. אז גם פה אחד כבר לא מזיק. אבל אם התחילו מראש, בלי ויכוח, הסכמה, לא הורגים אותו. למה? שנים, יש את זה גם שיחה של הרבי שהוא מסביר את זה בפנימיות העניינים, אבל חיפשתי הסבר בפשט, הרבי מסביר הסבר מופלא בפנימיות העניינים, אבל חיפשתי הסבר בפשט, מצאתי במדרש שמואל באבות, רבי שמואל דיוזידה מגורי ארי, תלמיד שלו שקבור בצפת, הוא אומר דבר מופלא, הוא אומר, אתה יודע למה אם פתחו לחובה פותרים אותו? כי בלי ויכוח אי אפשר להגיע לאמת. אם הייתה הסכמה ולא התווכחנו על כלום, זה מראה שנשארנו ברמה שטחית. לא נכנסנו לעומקם של דברים. אי אפשר להרוג אותו, כי לא בטוח שהגעתם לאמת. אם היה ויכוח, אז אתה אומר דבר אחד. אם אתה אומר דבר אחד, אני צריך להגיד הפוך ממך, נכון? איך זה אצל יהודים? כשיהודי אומר לשני שולם עליכם, מה הוא עונה לו? עליכם שולם. למה? הוא אמר לך שולם עליכם, תענה לו שולם עליכם. לא, אתה אמרת שולם עליכם, אז אני אגיד, עליכם שולם, הפוך. נכון? אז ברגע שאחד אמר, א', חייב, השני כבר יהיה חייב להגיד הפוך. השני, הראשון, חייב עכשיו להתאמץ כדי למצוא טענה חדשה. הוויכוח לא מאיים עלינו, הוויכוח מפרה אותנו, כי החוכמה לא נמצאת בראש אחד, שבמקרה זה אני, אלא החוכמה מחולקת להרבה הרבה אנשים. ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, עם התקללות הספירות. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בצורה כזאת, שאחד הוא ספירת החסד, ואחד הוא ספירת הגבורה, ואחד הוא ספירת התפארת, ואחד הוא ספירת הנצח, ורק מתוך ההקשבה, אפשר להגיע לעולם השלם, אפשר להגיע למיקום השלם. אז זה מה שלמד רבי שמעון בר יוחאי, שהאמת שלך שצריכים להיות תורתו אומנותו, כמו שמתאים לך לשבת במערה, זה מצוין. אבל זה מתאים למי שתורתו אומנותו. רוב עם ישראל לא ככה. לכן אתה תהיה תורתך אומנותך. והוא יהיה בעל עסק, וביחד אנחנו נשלים אחד השני. זה ייתן את מידת הצדקה, וזה ייתן את התורה, וביחד ניצור את ההרמוניה, את השלמות המיוחדת של עם ישראל. 12 שבטים. לא כולם לוי, וגם לא כולם זבולון. יש 12 שבטים, שלכל אחד יש את התפקיד המיוחד שנתן לו הקדוש ברוך הוא.
זה נאמר עליו, אם כולם יהיו בראש, זה מניע ראש.
נכון. אומרים שצריכה להיות אחדות, לא אחידות. אחדות שמורכבת דווקא מהרמוניה. נקרא מובאה מספר 4, אני מדלק את השורה הראשונה, אומר הרבי בליקוטי שיחות כף ב', מה החגיגה של ל"ג בעומר? שרשב"י תיקן את הלא נהגו כבוד. אצלם מה זה היה לא נהגו כבוד? קנאות. מה זה קנאות? אני אלך עם העמדה שלי עד הסוף. אתה תלך עם העמדה שלך עד הסוף. ומה יהיה באמצע? התפרקות. רשב"י אומר, לא. יש מי שעבודתו ככה, יש מי שעבודתו ככה, וביחד נעשה מניין ונתפלל לקדוש ברוך הוא יחד וניתן לו את הנחת. הזכרתי פעם שאבא שלי אמר שהוא שמע מהרבי, אבא שלי לא זכר איפה הרבי אמר את זה, אני מצאתי את זה אחר כך, וזה כבר היה אחרי פטירתו לצערי. הרבי פעם אמר, למה טוב שיש משפחות ברוכות ילדים? יש 3 ילדים, 4, 5, 10, למה זה טוב? אז הרבי אמר, כי בדרך הטבע, הורים רוצים את כל סוגי הנחת. אבא רוצה שיהיה לו ילד של תורה, ילד של עבודה, ילד של גמילות חסדים, עבודת התפילה, גמילות חסדים, מכל הסוגים אתה רוצה שיהיה. אבל ילד אחד לא יכול לעשות הכל. כשיש להורים כמה ילדים, אז אחד נותן נחת כזה, ואחד נותן נחת כזה, ואחד נותן נחת אחר. זה השלמות, זה שלמות שמורכבת מהשונות, לא מהאחידות. אז נקרא ליקוטי שיחות כ"ב 141, אופן עבודה כזה מצאנו בגלוי אצל רשב"י. במהלך 13 השנים שהוא שהה במערה, הוא שהה בהתבודדות מהעולם, עד שכמה מצוות מעשיות לא היה יכול לקיים. הוא מצד עצמו, כשחי במערה, תורתו אומנותו, הירושלמי שואל, איך הוא קיים מצוות? איך הוא קרא קריאת שמע? איך הוא התפלל במניין? לא היה לו, הוא היה לבד. אז הוא מצד עצמו גן עדן בעולם הזה, זכה לגן עדן בעולם הזה. מובן שכשיהודי כזה יוצא מהמערה, והוא רואה יהודים חורשים את האדמה, מה המחשבה שלו עליהם? אפסים, תפילים, על מה, שפלים, על מה מבזבזים את החיים? שזה הוא חזר לשם, ויצא משם להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר מדבר אחד. אבל זה גוף הגרם לכך שכאשר יצא מהמערה, סדר העבודה שלו לא היה בהתבודדות, אלא עד הרבה, תראו איזה משפט, כל מה שהיה ממית רבי אלעזר, היה מרפא רבי שמעון. רבי אלעזר המשיך להמית, כי הוא המשיך עם הקנאות, אבל רבי שמעון הבין שזאת לא דרך. ויותר מזה, הגמרא מספרת מסכת שבת, שאחרי שהוא יצא מהמערה, הוא שאל, מה צריכים לתקן? מה אפשר לתקן בעולם? למה? כי הוא הבין שעד עכשיו דרכו הייתה דרך של תורה, תורתו אומנותו, ועכשיו צריך מעשים טובים. עכשיו צריך להביא את כל התורה שלך לתוך החיים, לשנות את העולם עם התורה שלך, אז הוא שאל, מה אני יכול לעשות למען הבריות? הוא הבין שהשלמות של האדם היא גם חסד וגם תורה, גם תורה וגם גמילות חסדים, גם תורה וגם מעשים טובים. מזה ומזה אל תנח ידך. יותר מזה שאל, אפשר לתקן משהו בעולם לתופעת הבריאות? והגמרא מספרת שהוא הלך לטבריה, אמרו לו שיש כאן בית קברות, בית עלמין שהוא לא מוסדר, והכהנים לא יכולים לעבור שם כי לא יודעים איפה הגבולות, אז הוא הלך וסידר את זה, שאנשים יוכלו לעבור. מה זאת אומרת? איך הוא אומר בפרקי אבות? כתר תורה וכתר כהונה וכתר שם טוב עולה על גביהן. ברגע שיש ליהודי גם תורה וגם מעשים טובים, זאת השלמות. כי השלמות היא גם שמאל וגם ימין. ויותר מזה שאל, אפשר לתקן משהו בעולם לטובת הבריאות, הוא חיפש כיצד לשוב לעולם ולפעול בו תיקון. אני אומר במילה אחת, נקודה קצת עמוקה, אבל כבר לא מספיק להאריך בה, שזה הסיפור של התקללות הספירות. אני מראש התכוונתי להגיד על זה את כל השיעור. אם נשים לב, אנחנו בעוד מעט נספור את העומר, ונעשה דבר מאוד משונה, חוץ מנוסח הגרא, כל העולם, אומר את נוסח הספירות שתיקן רבי חיים ויטל, לומר אחרי ספירת העומר, את הריבונו של עולם, אם יתוקן מה שפגמתי בספירה. עכשיו, אני מבין את הספירה הראשית. כל שבוע יש לנו ספירה אחת, שבוע ראשון ספירת החסד, שבוע שני ספירת הגבורה, שבוע שני ספירת התפארת, דיברנו בשנים הקודמות, כל ספירה זה תכונה בנפש, כל שבוע מטפלים. בשבוע הראשון במידת החסד שלי, כמה אני נותן, שבוע שני בגבורה שלי, כמה אני מקפיד, שבוע שלישי בתפארת, כמה אני משלב, דיברנו על זה בשנים הקודמות. מה שלא מובן, זה התת ספירות. אנחנו כל שבוע לא רק סופרים את הספירה הראשית, אלא כל ערב סופרים גם את כל תת הספירות. אם בשבוע הראשון, בערב הראשון חסד שבחסד, בערב השני גבורה שבחסד, תפארת שבחסד. זאת אומרת שהספירות הן לא רק הספירה הראשית חסד, אלא הספירה כל אחת מהן גם כלולה מכל השבע האחרות. זאת אומרת שהחסד יודע להפעיל גם את הגבורה, יודע להפעיל גם את התפארת, יודע להשתמש גם בספירות האחרות, בתכונות האחרות בנפש, כדי לקדם את עצמו. מה המשמעות של ההתקללות הספירות הזאת? מה זה חסד, גבורה שבחסד? זה חסד או גבורה? מה הולך פה? אז כתוב בספרי קבלה נקודה מופלאה. כתוב, כולנו יודעים, כל מי שקצת חושב שמבין בקבלה, כי אף אחד לא מבין כלום, אבל כל מי שלפחות מדבר את המילים, אומר את השפה לפחות, אנחנו יודעים שלפני העולם הזה היה עולם התוהו. מה זה עולם התוהו? הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו כל אחת מהספירות הייתה מוחלטת. החסד היה חסד, והגבורה הייתה גבורה, ולא היה ביניהם שום מפגש. שום אחת מהספירות לא נתנה מקום לספירה אחרת. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא שאל את מידת החסד, מה לעשות עם היהודי הזה? אז היא אמרה להקל את הדין. חסד, לרחם עליו. הגבורה לא הייתה מוכנה לשמוע, להרוג אותו. שום הלימה לא הייתה ביניהם. מה קורה שמתנהלת חברה כזאת? שכל אחד הולך עם הדעה שלו עד הסוף. זה אומר למכור, זה אומר לקנות, זה אומר לפתוח, זה אומר לסגור. מה קורה לחברה הזאת? לא צריכים לסגור אותה, היא נסגרת לבד. היא הורגת את עצמה. אז העולם התוהו התפרק. יצר הקדוש ברוך הוא עולם חדש, וזה העולם שלנו, עולם התיקון, שבתיקון כל אחת מהספירות מצטמצמת כדי לשלב כוחות עם הספירה האחרת. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא שואל את ספירת החסד מה לעשות, אז היא אומרת, רגע, בואי נשמע את הגבורה. ואז יוצרים איזשהו שילוב. ניתן לו, אבל קצת. ניתן לו היום, לא ניתן לו מחר. הקדוש ברוך הוא יצר עולם מתוקן שבו הספירות משלבות ידיים. שבו הספירות עובדות יחד אחת עם השנייה. וזה הרעיון של ספירת העומר שאנחנו צריכים לזכור, שהאמת נמצאת בהתקללות. האמת, אין עמדה אחת שהיא נכונה. אם אתה, נדבר עוד מעט על חינוך, כבר לא נספיק הרבה. אם אתה מדבר על ילד, האומנות, דיברנו על זה פעם שיעור שלם על יעקב אבינו, שלמה יעקב אבינו זכה שמיטתו תהיה שלמה, בניגוד לאברהם ויצחק שלא זכו. אברהם היה לו בסך הכל שני ילדים, אחד הלך לעזאזל. יצחק היה לו בסך הכל שני ילדים, אחד הלך לעזאזל. יעקב אבינו היה לו 12, וכולם נשארו. מיטתו שלמה, כולם כשהוא נפטר, כל ה-12 עמדו סביב מיטתו. מובא בספרי קבלה הסבר מאוד מאוד מיוחד. כי אברהם חינך במידה אחת, במידת החסד. התשובה לכל הבעיות אצלו הייתה, הילד צריך תשומת לב, יקנה לו משהו. זה הייתה הפתרון לכל הבעיות. הילד צריך תשומת לב, ניתן לו חיבוק, ניתן לו נשיקה. יצחק אבינו, בדיוק הפוך, מידת הגבורה. אצל יעקב אבינו אנחנו רואים תכונה מופלאה, שהוא ידע לשלב את שתי התכונות. יש ילדים, שלושת הגדולים, בברכות, במידת ההקפדה, 9 הצעירים בחיבוק. למה? הוא ידע, יש ילד שדווקא מילים קשות יתאימו לו, יש ילד שדווקא החיבוק יתאים לו. יותר מזה, כמו שדיברנו, אפילו שמעון ולוי שהוא כל כך מקפיד עליהם, אנחנו רואים שמה שהוא מקפיד רק על התכונות שלהם, לא עליהם. הוא אומר, יש לכם תכונות בעייתיות, הוא לא אומר אתם בעייתיים. זאת אומרת, אפילו בתוך הגבורה הוא יודע לאזן עם חסד. זה הסוד להצלחה בכל תחום, ובוודאי בחינוך. לדעת שאין דרך אחת נכונה. לפעמים ילד צריך לקבל גערה, אבל מיד אחר כך חיבוק. הוא צריך לקבל חיבוק, וגם לפעמים הוא צריך לקבל גערה. האבא הנכון זה האבא שלא פועל מטבעו. הוא לא פועל, אני חסד אז הכל יהיה חסד, אני גבורה אז תמיד יהיה גבורה. האבא המתוקן זה אבא שמביט מהילד צריך, ויודע לשלב בין התכונות. רגע אחד חיבוק, רגע אחר כך גערה, אבל בעיקר כמובן כמו נקרא את המשפט הזה בגמרא, אומרת הגמרא, בואו נקרא. אני אקרא את הקטע האחרון קודם, אחרי זה נחזור לעניין הזה. ספר המאמרים תפרי סמכי עמוד קוף דלת, אומר מה העניין הזה של התקללות הספירות? הוא אומר זה עניין קבלי עמוק מאוד שאומר שהעולם שלנו זה עולם של תכונות שמשתפות פעולה. שהקדוש ברוך הוא ברא ספירות, מידות שעובדות ביחד. וזאת השלמות, רק ככה אפשר לחיות. ספר המאמרים תפרי סמכי עמוד קוף דלת, הדוגמה מזה למעלה באורות העולם התאו, שבחינת החסד הייתה בתוקף. בעולם התאו הכל היה בתוקף. בחינת החסד הייתה בתוקף, והתגלות האור בבחינת בלי גבול. הוא כמו אדם שהוא רחמן ביותר, והוא מרחם גם על שונאו, ומי שעשה לו רעה, ואינו יכול להבחין בין מי שהוא ראוי לרחמים ומי שאינו ראוי. יש לפעמים אנשים כאלה, שהם חד מימדיים. אנשי חסד, לכולם הם ייתנו. ירחמו על כולם, ירביצו להם, הם ימשיכו להגיד, לא, צריכים להקל עליו. יש אנשים שהם הפוכים. כי מצד תוקף ההתגלות אינו נותן מקום כלל למידת הגבורה, והם סותרים ומנגדים זה לזה בתכלית. אולם עניין עולם התיקון הוא שנעשה התקללות בהאורות, שכל אחד יהיה כלול מהמדרגה ההופכית, כמו חסד מגבורה, גבורה שבחסד, וכך בשלר הספירות. זה לסיים עם הנקודה הזאת, כמו שאמרנו, הנקודה הזאת של חינוך. הגמרא מסכת סנהדרין מספרת ככה בשורה מקצרת, בסיפור שהוא הטרגדיה של עם ישראל. במשך אלפי שנים לא ידעו מה הכוונה בגמרא הזאת, עד שבמאה השנים האחרונות שהתגלה חסרונות השס, התגלו אותם גמרות שהכביעו לה מהצנזורה, אז הבינו רק מה הגמרא רומזת. הגמרא מספרת על יהושע בן פרחיה, שברח מינאי המלך, היה אז מלחמות היהודים בירושלים, מלחמות הצדוקים והפרושים, וינאי הרג את החכמים, אז הוא ברח, הוא היה נשיא הסנהדרין, הוא ברח למצרים. אף אחד לא ידע איפה הוא, לא אשתו, לא הילדים שלו, רק תלמיד אחד נאמן. הנהג שלו, העוזר שלו, שעליו הוא שמח כמו שהוא שמח על עצמו, הלך איתו את כל הדרך. יום אחד הגיע שדר מינאי, שהוא חזר בתשובה, הוא רוצה שנשיא הסנהדרין יחזור חזרה לירושלים. האמינו לו, יצאו בחזרה בדרך. עכשיו הם היו צריכים לעבור באיזשהו פונדק, זה חתיכת מסע מאלכסנדריה להגיע לארץ ישראל, לוקח זמן. בדרך הלכו לנוח. בעלת האכסניה קיבלה אותה מאוד יפה, קיבלה אותה בצורה מאוד יפה. התפעל מזה מאוד יהושע בן פרחיה, כן, הוא מגיע מהגלות, רדוף, פתאום אישה בארץ ישראל שמקבלת אותם יפה. אז הוא הביע, אמר את זה באוזני התלמיד שלו, אמר, כמה יפה האכסניה הזו. התלמיד, מה הבין? חשב שהוא אומר כמה יפה האישה הזאת. אז הוא אומר לו, רואה בעיני התרוטות. העיניים שלו לא יפות. שוב עם פרחיה, נכנס לאלן. מאלה שזה מה שבראש שלך, אבל אתה חושב שזה מה שבראש שלי גם. אותי, לי אתה עונה, מי, איתי אתה מנהל דו שיח על זה? מה, באמת חשבת שזה מה שאני מתכוון? לא קיבל אותו. טוב, התלמיד אמר, בסדר. עושה תשובה, עושה תיקון חצות, התחרה. למחרת בא מבקש סליחה, לא מקבל אותו. למחרת מבקש סליחה, לא מקבל אותו. ככה דחה אותו ודחה אותו. מסיימת הגמרא ואומרת, הלך וזקף לבינה. הלך ועבד עבודה זרה. עכשיו, כל השנים לא ידעו מי זה, כי הגמרא הזאת הייתה עליה צנזורה. אבל אחרי זה שהתגלו חסרונות השס התגלה, שהלשון הוא, ולא כיהושע בן פרחיה, שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיים. זאת אומרת, לפי הגרסה הזאת, הנצרות, הקבוצה שגרמה הכי הרבה שפך דם יהודי בהיסטוריה, קמה מתוכנו, למה? בגלל רבה, בגלל רב, שחינך ילד עם צד אחד. חינך ילד עם גבורות. מצד שני, יש גם לחנך ילד עם חסדים, זה גם לא הפתרון. מה הפתרון, אומרת הגמרא, והלוואי שנזכור את זה, כי זאת אומנות החינוך. אני חוזר לתחילת מובאה מספר 4, סנהדרין קופזיין, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. זאת אומנות החינוך וזאת אומנות החיים, להצליח לחיות במצב של התקללות. להבין שיהיה זמן של חסד, ויהיה זמן של גמורה, איך אמר רבין? רק חמור לא משנה את דעתו. אם אתה הולך גם עם חסד וגם עם גבורה, זה עוד לא נקרא לשנות דעה. לכל מצב יש את התגובה שמתאימה לו. יש אנשים שצריכים להקפיד איתם, יש אנשים שצריך להתגבר איתם. זה לא סתירה בין הדברים. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, ולא כיהושע בן פרחיה, שדחפו לישו בשתי ידיים. הוא עם שתי הידיים מפעיל רק גבורה. אבל בשביל מה הקדוש ברוך הוא נותן לך שתי ידיים? כפי שביד אחת תחבק, ביד אחת תדע להעיר. זאת האומנות, לחיות במצב של התקללות. אז זה בכל, אמרנו שזה בכל המסגרות של חיינו, בעבודה, לקבל דעה שונה. בעם ישראל, לקבל את זה שהשבט שלך הוא אחד, יש גם שבטים אחרים. לכל אחד יש את התפקיד שלו, אם זה במסגרת ההלכה, אם זה לא במסגרת ההלכה, חס ושלום. אבל אם זה במסגרת ההלכה, 12 שבטים יצר הקדוש ברוך הוא, לכל אחד יש את השבט שלו. וככה בתוך האדם גופה, בשיטה שהוא מחנך, לזכור שמלאכת החינוך היא מלאכה כפולה. גם לחבק וגם להעיר, ובעיקר כמו שהרבי תהיה כרבה פעמים, בזה נסיים, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. למה צריכים לדחות בשמאל? אולי לדחות בימין? כי שמאל זה היד החלשה, וימין זה היד החזקה. זאת אומרת שגם אף שצריכים גם לחבק וגם להרחיק, אבל לחבק צריך ביד החזקה. ולהרחיק צריך ביד החלשה. זאת אומרת שאם הרחקת היום, תחבק שבועיים. החיבוק צריך להיות פי כמה וכמה. ואני אסיים בנקודה אחרונה. מספרים על הרבי המערש, הרבי הרביעי לבית חבד, שם מקבל אנשים ליחידות כל הלילה. ובאמצע הלילה הוא כמה פעמים היה יוצא להחליף, פשוט יוצא מזיע מהחדר, כולו מזיע. פעם שאלו אותו, מה אתה מזיע? רוסיה, לילות קרים. מה אתה מזיע? מה כל כך התאמצת? בסך הכל לא דחפת הסלעים. בסך הכל ישבת עם אנשים והם דיברו ואתה הקשבת. אז הוא אמר כך. הוא אמר, כשנכנס אליי בן אדם, אני לובש את הבגדים שלו ופושט את הבגדים שלי. אני נכנס לתוך העולם שלו, כשבן אדם מדבר איתי, אני לא יושב ומקשיב. אני נכנס לתוך העולם שלו, אני מזדהה איתו, אני מנסה להבין את התחושות שלו. הוא אומר, והלילה היו אצלי 14 אנשים. אז 14 פעמים להתפשט ולהתלבש, להתפשט ולהתלבש. זה חתיכת מאמץ, זה מייגע, זה מזיע. זה הרעיון שאיתו התחלנו. ונתתי שלום בארץ, שלום יהיה במצב שלא רק לא נריב, ולא רק נשתוק כשהזולת מדבר, אלא נלבש את לבושי הזולת. נבין מה הוא חושב, נבין מה הוא מרגיש, ננסה ללמוד ממנו, ליצור את ההרמוניה הזאת ביחד, זה השלום האמיתי, זה הדבר שלו אנחנו מאחלים. הם הנפשות היקרות לנו בעולם, אבל איך מתקשרים איתם? איך מגדלים ילד שמרגיש אהוב? איך מצמיחים ילד אופטימי? איך מייצרים בבית אווירה של משמעת וסמכות הורית והצבת גבולות? איך מגביעים להם את הרף? ובעיקר, איך מטמיעים בהם את המסר היהודי שילווה אותם לשנים רבות? כל השאלות שהורים מתחבטים בהם יום ולילה, וניסינו למצוא להם תשובות. עידן השוקולד, ספר חדש על חינוך, תקשורת חיובית במשפחה והנאה לשיתוף פעולה בכיף. המשך מרב המחר של שנה שעברה, 14 כוסות תה בשבוע. המהדורה הראשונה כבר נגמרה ועכשיו הודפסה המהדורה השנייה. אני מזמין אתכם גם באתר שתוכלו לראות עכשיו על המסך, שניאור-אשכנזי.com, שניאור-אשכנזי.com, וגם בחנויות הספרים המובחרות, עידן השוקולד, חינוך ותקשורת חיובית במשפחה, בעידן הייחודי שלנו.